ברוכים הבאים לעוד פרק, אני נמצא פה עם סמך, אני עוד רגע אסביר למה זה בעילום שם. סמך בעצם גר בירושלים, והוא היה מדריך באיזשהו בוטקאמפ, ככה זה?
מכללה.
מכללה. ואנחנו בעצם נעשה את הפרק הזה, נדבר על כל המוצר הזה של ללמוד תכנות בזמן קצר, ולרוב גם יש איזשהו כל מיני... הבטחות, שאתה יכול להיכנס לעבודות, אתה תהיה מומחה, תקבל סכום כלשהו של כסף, כאילו תמיד מוכרים לך איזשהו, הממוצע בהייטק, ואתה תלמד אצלנו, מה שנקרא. אז אנחנו נעשה בעצם פרק על כל התחום הזה, ודעתנו אישית, ועל כל מיני נתונים שהוא מגיע עם בפנים, הוא היה מדריך שם, גם למדת שם באיזשהו קורס כזה?
אחד בוטקאמפ, אחד קורס ממש.
אז כן, אז כאילו, ממש מבפנים הוא מגיע, אנחנו נעשה כאן איזשהו פרק על כל הנושא הזה. תוכל רק להתקרב למיקרופון. אז מה קורה?
מה שלומך, יויו?
מעולה, מעולה.
אוף השם.
אז ספר מה, אתה יכול להגיד איפה למדת?
לא, מעדיף שלא.
לא, אתה מעדיף שלא. אז בוא נגיד ככה, אתה מכיר, מה הם הקורסים הבוטקאמפים הגדולים בארץ? אתה מכיר את השמות?
יש ג'ון ברייס, יש... אקריו, אבל במה נכון ראיתי שהרבה אנשים נכנסו לתחום הזה של ללמד הייטק, במרכאות.
זה, אתה יודע, מי שלא יכול לעשות מלמד, ככה זה עובד.
מי שלא עובד מלמד.
תשמע, זה תחום חזק, הבנתי גם שעושים שם מלא כסף. אתה יודע כמה בעצם עולה קורס כזה, נגיד בג'ון ברייס או בכל מיני שם נראה?
קראתי בזמנו בג'ון ברייס, זה 22 אלף שקל בערך לקורס. מתמטיקה פשוטה של 30 אנשים בקורס, כמעט רווח של נושק למיליון שקל כמעט. למחזור יחיד.
לכיתה.
לכיתה. ובמחזור מריצים בין 30 קורסים ל-26 קורסים.
אומר שיש להם בעצם הכנסה של אזור ה-25 מיליון בשנה.
בדיוק.
בשנה זה או שזה כאילו מחזור? כמה זה מחזור?
מחזור זה אמור להיות בין 8 חודשים ל-9 חודשים, משהו כזה. יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, אבל בסופו של דבר זה הטווח זמן.
זה עסק, אני מניח שהוא עסק מאוד רווחי.
זה עסק מאוד רווחי.
אם נחשב כמה היום, היום במערכת החינוך, שזה בוא נדבר, יש לך את כל הפקחים ואת כל המוסדות ותשלום על החזקה של מבנים ושומר בכניסה וטיולים ואת יודעת, כל המסביב, יש לך על כל תלמיד 40 אלף לשנה של משרד החינוך, על כל תלמיד בישראל, שזה כולל את כל התוכניות המיוחדות, את כל הדברים שכל מסתפקסים במשרד החינוך. אז אם יש כאן רווח מטורף של המחירות האלה.
עלויות של תוכנות, כי רוב מה שאתה מוריד זה open source, זה דבר קוד פתוח, visual studio, כל מה שאתה עובד איתו בתור מתכנת, ובסופו של דבר, מקומות לא כל כך משקיעים במרצים שבאמת יעבירו לך את החומר ברמה שהיא... ילמד אותך להתמודד עם בעיות אחר כך בעולם האמיתי, ילמד אותך איזשהו משהו שאתה יכול למצוא באתר מסוים כמו MDN, או כמו JavaScript Info, ילמד אותך איזה סטאק מאוד פשוט, ומוצאים לך איזשהו תיק עבודות מאוד פשוט, ועם זה שולחים אותך החוצה. כן, יש פה ממש קיצוץ בעלויות.
אגב, הם נותנים לך מחשב כשנכנס לקורס?
לא נותנים לך מחשב.
אתה צריך להביא גם מחשב עצמך.
ויותר מזה, מאז הקורונה, רוב הקורסים עברו לזום.
אז הם בכלל צריכים להחזיק מיקום, לא משרדים ולא...
הם בפועל מחזיקים כי הם חברות.
לא, אבל יש להם את המשרד הראשי נניח. הם לא מחזיקים איזשהו כיתות.
נכון, היום יותר הכל עובר לזום, פחות פרונטלי, פחות פנים מול פנים, פחות כיתות.
אגב, הם עשו, יש איזשהו סינון מראש כפי שאני נכנס לקורס?
יש סינון, לא הייתי קורא לזה סינון, כי בזמנו הסינון שאני עברתי זה משהו שלקח ללמוד בערך יומיים ביוטיוב. ופשוט הגעתי לזה. יש כאלה פחות, יש כאלה יותר. למשל, הייתי באיזשהו בוטקאמפ שהסינון הוא די חזק, אבל בפועל, זה לא משנה כמה הסינון יהיה חזק, הם רוצים למכור.
ברור, אז הם כנראה, אם הם יודעים שמישהו הולך לשלם, כנראה שהם יורידו את הרמה בשבילו, או שתכניס אותו לקורס גם אם הוא לא בדיוק ברמה.
הפיקוח במכללות האלה הוא מאוד מעורפל, אם אני אגדיר את זה ככה. כאילו, הבודקים של העבודות, כל הדברים האלה זה מאוד... אזור אפור, לא באמת אתה יודע מה...
אתה היית מודק, אתה יודע בעצם מה קורה עבר.
הייתי מרצה.
היית גם מרצה?
הייתי גם מרצה.
אתה ממש היית בתוך העולם הזה ואתה יצא עכשיו, מה, עכשיו מסתכל על העולם הזה עכשיו מבחוץ. מה הדעה שלך עליו? זה בעצם, זה עולם, אני שמעתי המון, שאומרים שזה לא מקדם. זה סך הכל מכבסת כסף שמוציאים אנשים שרק השתחררו מהצבא כסף, מוכרים להם לוקשים, ובעצם לוקחים הם, מוכרים להם חלומות, ולוקחים הם המון מול כסף. מה דעתך?
אוקיי, אני חושב שזה יותר תלוי בבני האדם. יש בן אדם שהוא, יש לו משמעת עצמית, והוא יכול ללמוד, הוא יכול זה. אני ראיתי שרוב האנשים שהלכו לקורסים האלה, זה מבחינת זה שהם היו אנשים בלי משמעת עצמית, הם רצו להיכנס לאיזושהי מסגרת, ככה אני התחלתי את הדבר הזה. הגעתי מהעולם שהוא מאוד אומנותי, מוזיקלי, הייתי בעבר מוזיקאי, וכאילו חיפשתי משהו שהכניסתי למסגרת. אז רוב האנשים, בסופו של דבר, אם הם מחליטים להיכנס לאיזושהי מסגרת של משמעת עצמית, הם יכולים ללמוד תכנות לבד. יש כל כך הרבה חומר בחוץ, שאין מציאות שאתה לא יכול ללמוד לבד. אבל העניין הוא שמבטיחים לך איזשהו מוצב, חלק מקנות מבטיחות לך השמה גם, והרבה מזה זה פשוט לא נכון.
איזה הבטחות שמעת בעצם בעבר שנתנו לתלמידים?
ההבטחה הכי גדולה שמעתי זה השמה. אני בעצמי פרשתי לפני השמה והתחלתי לחפש עבודה בפרטי שלי, כאילו, בלי להזדקק למכללה, לא בניתי את זה שהמכללה תיתן לי עבודה שתקדם אותי, כי ראיתי איך זה הולך שם, ראיתי מה הרמה אפילו של המרצים. כלומר, אתה מרצה, אם אתה עובד בסטארט-אפ 12 שעות או עובד באיזושהי חברה, יש לך הרבה פחות זמן להיות מרצה. אז אתה, איך אמרנו מקודם? מי שמלמד לא עובד. אז לרוב
זה... מי שעובד מלמד.
מי שלא עובד מלמד. אז לרוב זה ככה. זה פשוט לא... אנשים שלא התקדמו הם התכנות לשום מקום. זה לא אנשים שהמוח שלהם עובד על פתרון.
אתה אומר בעצם...
שהם מביאים בסיס, מעבירים אותו על...
הם אומרים כאילו, הם למדו את הקורס, הם היו טובים בקורס הזה, הם לא צריכו למצוא עבודה כלשהי, או עבודה מספיק טובה, הם החליטו, טוב, יאללה, בוא ניכנס ללמד את הקורס הזה.
זה פשוט... זה מציאות שזה היה ככה. אני לא אומר על כל אחד בפרטי
של... לא, ברור, הוא אומר בגדול.
בגדול, אתה רואה הרבה חוסרים בידע, כן.
אז ותספר לי בעצם על הסטאק שבעצם מלמדים. מה לרוב מלמדים בקורסים כאלה?
רוב הקורסים מלמדים דבר מאוד פשוט. מתחילים בג'אבה-סקריפט בסיסית, CSS, HTML קצת, עוברים אחר כך ל-Node.js בשביל server-side, React בשביל front, וזהו. בסופו של דבר אתה בונה איזשהו API פשוט, שמתקשר עם הפרונט שלך, וזהו, זה, ככה זה נגמר.
בונה בעצם אתר מאוד פשוט, אתר מאוד פשוט עם איזשהו state of backend שכנראה לא יותר מדי מורכב.
נכון.
ספר לי משהו בעצם פרויקט מסוים שנגיד אתם בונים בקורסים מהסטאק הזה.
אז בדרך כלל בונים איזשהו...
אתה יכול להגיד משהו לא ספציפי, אתה יכול להגיד משהו כללי כזה שנראה לך יכול להיות מתאים לדבר הזה, אם אתה לא רוצה להגיד...
עצמו e-commerce כזה של כרטיסי ביקור, יש כאלה, תלוי לאיזה מכלל אתה מגיע, בסופו של דבר... כל הדברים האלה, אם נלך על כל מה שהולך היום באופן סורס, בעולם הזה, מבחינת טיטוריאל, מבחינת כל הדברים האלה, אתה פשוט יכול להיכנס לפרי קוד קאמפ.
אתה יכול להיכנס ליוטיוב, אתה יכול להיכנס למיליון מקומות.
לא חסר לך פשוט מקומות.
אתה יכול ב-$60 לקנות ביודמי קורס.
קורס מטורף, שאתה לא תסיים אותו מרוב שיש בו כל כך הרבה ידע. מה שאני ממליץ, בתכלס, בארץ שלנו, בישראל, תשקיע באנגלית. זה ייתן לך הרבה יותר יתרון. תשקיע במורה באנגלית, זה ייתן לך הרבה יותר...
אז אולי זה בעצם היתרון הגדול של המכללות האלה, שהם עושים את זה בעברית, שאומרות, אנחנו בעצם פותחים את כל העולם הזה כביכול של ההייטק, כי אני עוד רגע נדבר על למה אני אומר כביכול של ההייטק, ובעצם אומרים, אם אתה לא יודע אנגלית, אתה לא רוצה עכשיו להשקיע באנגלית שלך, בוא תשאבנו המון כסף, אנחנו נתרגם לך את המקצוע.
נכון, אבל עוד פעם זה חוזר למיינדסט של העצלנות. בסופו של דבר אתה הולך לעבוד בעולם שהוא כולו באנגלית, אתה מתכנת, אתה הולך למצוא בעיות, הכל באנגלית. סטאק אוברפלואו באנגלית. אתה מוצא באגים באנגלית, לא משנה מה, אתה מדבר בשפה האנגלית. כל החומר הכי טוב שיש ללימוד הוא כרגע בשפה האנגלית, מציאות. אז נכון, זה ניכנס לנישה שוואלה, אנשים מתעצלים לעשות איזשהו משהו מסוים שהיה הרבה יותר רווחי להם בטווח הארוך, כלומר ללמוד אנגלית, ומכניס כאן איזשהו, אוקיי, בוא נזמור עם העצלנות שלך וניתן לך את הקורס הזה, וזה כביכול לפתור לך את הבעיות. בפועל הוא לא פותר שום בעיות.
אתה בעצם היית גם מדריך, וראית בעצם, וגם הרצית. אז בעצם, איזה רמה בעצם שאנשים יוצאים משם באמת? אחרי כמעט 8 חודשים של לימוד. אז בעצם אתה מסתכל על העבודות שלהם, אתה מסתכל בסטומן שלך, זה אנשים שיכולים להתפתח מוצר, זה אנשים שיכולים באמת להצליח בתעשייה, ואם כן, אז כאילו כמה אחוז מהם אתה אומר שהם ככה?
אני הייתי אומר ש10% מהדבר הזה יצליח, במידה ובן אדם באמת יושב וחורש בלילות ומשקיע ותוכן ו... עובד מעבר לזה, ומתחיל להבין איך כל הרעיון הזה של תכנות עובד, שאני צריך פשוט לשבת, ויש לי בעיה, ואני הולך לפתור אותה. אבל העניין הוא שבסופו של דבר מה שהם מוכרים לך זה שאיזשהו ביטחון, אתה יושב מול מרצה, והוא תמיד שם בשביל להסביר לך. בעולם האמיתי זה לא ככה. אתה פשוט יושב, מתכנת, פותר עוד בעיה, פותר עוד בעיה, ולאט לאט אתה משתפר בסקיל הזה, של פתרון בעיות בכללית. אבל זה לא מה שהם למדים אותך במכללות, למדים אותך סינטקס. למדים אותך איזשהו פרויקט.
נטו, תכתוב את זה, יצא כך.
תכתוב את זה, יצא
כך. לא למה זה כך,
אבל...
או איך זה עובד.
אתה, שאתה במכללה, אתה לא יכול להגיד, אני רוצה לכתוב את זה. אתה יכול... מה שבתוך הסקופ של המכללה, זה מה שאתה יודע לעשות.
איזה פרויקט סוף, נניח, הם אומרים לך בדיוק מה לעשות בפרויקט סוף? או שיש לך איזשהו...
איזה שנקרא, הם נותנים לך, תבצע קרוד,
אוקיי,
read up the delete, מדאטאבייס, תבצע איזשהו פאנל אדמין, דברים מאוד פשוטים. אבל הרעיון הזה של הראש המתכנת, של פתרון בעיות, של לדעת לגשת לדברים לבד, לא נמצא במכללות פשוט. וזה אחד הבעיות הכי גדולות מבחינתי בלמכור מוצר, שבסופו של דבר לא נותן לך יתרון בעולם האמיתי.
בוא נדבר על זה גם שהיום, בגלל שכל כך הרבה יוצאי מכללות וקורסים כאלה, יש לך חתיכת קומפטישן, יש לך חתיכת תחרות בשוק היום. אתה יוצא היום ומגיע לרעיונות עבודה, ושאני אתך מה למדת, למדתי בג'ון ברייס. אוקיי, יש עוד 1,000 כמוך, ויש עוד כאלה יותר טובים לך גם בג'ון ברייס, כאלה שלמדו גם את זה וגם למדו איזה עוד משהו. וגם זה, והסטאק הזה גם, בוא נדבר על זה, נוט, ריאקט וזהו, נכון? נוט וריאקט ומונגו. נוט ריאקט ומונגו, וזה ממש דבר. אז בוא נדבר על זה שנייה גם עוד, שזה בעצם זה לא סטאק מאוד פופולרי היום, אם אתה לא מסתכל על מוצרים מאוד ספציפיים באינטרנט. או היום, רוב החברות הגדולות הן לא משתמשות לא במונגו, בשביל, כי מונגו הוא לרוב רק ל... הוא דלבייס מאוד קל, אני אוהב אותו, אני משתמש בו המון. אגב, אחרי אני מפתח איזשהו משהו עם מונגו, אבל הוא דלבייס שהוא מאוד מתאים לכתיבה של המון המון דברים, באמת לוגים, כאילו להמון מידע שאתה צריך להכניס אליו, ואז לעשות חיפושים, אגרגציות, דברים כאלה. הוא לא מתאים לניהול כמו SQL, כמו MySQL או Postgres.
אז זהו, שהם מכסים את עצמם. הם מלמדים אותך SQL בסיסי, queries בסיסיים ב-SQL, אבל בסופו של דבר מה שמוכרים לך כביכול כל המרצים, אומרים לך, בפועל זה הטכנולוגיות הכי חזקות היום בשוק, ואיתם אתה...
עם מונגו, נוד וריאקט? ריאקט אני יכול להבין שבשביל... בשביל פרונט? אני יכול להבין שבשביל פרונט, ריאקט, פצצה. נוד, יש לך זה, אבל בוא נדבר על זה גם עוד משהו, שבעצם כשאתה מלמד את כולם את הדברים הכי פופולריים, אז יש לך תחרות מטורפת, ואז אתה יכול לראות רק אחד למטה, אנחנו רואים, יש לך ג'אבאסקריפט, ואז אחרי זה פייתון, נניח?
נכון.
אז תגיד לפייתון, כבר אתה מוריד לצלך את התחרות של כל הבוטקמפים של ג'ון ברייס, או את כל הבוטקמפים של כל החברות האלה של המכללות. אז בעצם להגיד, בוא אלינו, זה הטכנולוגיה הכי פופולרית, היא קצת, יש כאן מיני קאץ' קטן כזה, של, כן, זה הכי פופולרי, ואנחנו מציפים את השוק עם אנשים שיודעים רק את זה.
נכון. יש פה קאץ' גדול או קאץ' קטן. בסופו של דבר אתה בתור משווק מוצב, רוצה שיהיה לך מאוד קל, רוצה שיהיה משהו שהוא כביכול פופולרי. בסופו של דבר אתה מקדם איזשהו נרטיב, שזה הסטאק שכרגע קיים, למרות שזה לא באמת נכון, אבל כולם נופלים לאותו גלגל. אוקיי, אוקיי. וזה עוד פעם, זה חוזר לזה שזה משאיר אותך תמיד באזור נוחות שלך. אתה אף פעם לא יוצא משם.
כשאתה מסתכל היום על אנשים שסיימו את הקורסים האלה, והם נגישים, נגיד, תקלים עם טכנולוגיה חדשה, אני יכול, הנה, תשימו פייפל בתוך האתר שלכם. תשלו עם פייפל. אתה חושב איך הם יצליחו, איך הם יתמודדו עם זה?
עוד הפעם, לא מלמדים אותך לגשת לדברים. מלמדים אותך סינטקס. מלמדים אותך להישאר תמיד באזור הנוחות שלך. אני יכול להגיד, כשהייתי כיתה של 20 אנשים, מתוכם אולי 3 המשיכו עד סוף הקורס בראש של אנחנו הולכים לעשות את זה. הייתי אחד מביניהם, וברוך השם הצלחתי, אבל בפועל אנשים פשוט יושבים בתוך קבוצת וואטסאפ ומלכלכים על המרצה הזה, מלכלכים על המרצה הזה, ואני, כי בסופו של דבר הם ציפו לאיזשהו משהו.
ציפו שהתחילו את האובר. הם ציפו שהם יהיה להם קסם כלשהו, שהם יקבלו משכורת גדולה אחרי שהם ישמעו את המחיר הגדול הזה.
זה מה שהם מוכרים לך, רוצה משכורת של הייטק, בוא תלמד אצלנו. בפועל זה לא ככה, בפועל זה כמו כל דבר בחיים, צריך לתת עבודה, זה שלבים, זה לאט לאט אתה מתקדם עד שאתה בונה לעצמך איזשהו בסיס, איך זה נקרא? Solid foundation.
יציב.
משהו יציב, ומשם אתה מתחיל להתפתח. אבל בסופו של דבר אתה לא יכול לבוא ולמכור לי, אוקיי, אני אמכור לך איזשהו מוצר, ובום אתה נהיה מתכנית, זה לא עובד ככה.
ברור,
זה
ברור.
זה לא עובד ככה. וגם, אני יכול להגיד שזה גם משמעת. המיינדסט שיש פה
בישראל, של להצליח מהר.
אנחנו לא קוסמים.
לגמרי, אני באמת חושב, אני יודע, ביחידה איתי היו עוד כמה חבר'ה, עכשיו יש לי חבר גם האמת שהלך לקורס כזה. הוא, לפי מה שהבנתי ממנו, הוא מייצד כזה של להצליח, הוא דחף את עצמו, הוא דוחף את עצמו עדיין. אבל באמת, קודם כל אני אספר על זה שהוא סיים את הקורס, והוא שלח לי הודעה, תקשיב, אני מחפש כאילו רעיונות, לא זה, כאילו הוא אומר, זה קשה למצוא רעיונות היום במשוק. במיוחד שאתה אומרים לך, אתה אומר להם, יצאתי מג'ון ברייס, יצאתי מאיזשהו קורס כזה אחר, מסתכלים אומרים, טוב, הוא לא יודע עשת כלום. אתה יודע שאצלנו בחברה, יש ראיון טלפוני ראשון עם ה-HR, לפני שבכלל מגיעים למתכנת, בכלל לדבר איתו, עם הראש צוות, או עם, עזוב, מישהו בצוות. וברעיון הזה היה, במסמכים של החברה, היה שאלה שחייבים לשאול ברעיון הזה. זה, ספר לי על, על פרויקט שעשית, וכתוב שם בגדול, באדום גדול כזה, אם הפרויקט כולל לשלוח מידע דרך API ולקבל מידע מדאטאבייס, לשלוח בקרה דרך API, זה לא נחשב טוב, לא להעביר לשיחה. זה לא להעביר לשיחה, זה אשכרה, זה פשוט לא מספיק טוב.
ואתה מבין את זה לגמרי, כי בסופו של דבר השוק כל כך מוצף בה לקבל מידע ב-API ולכתוב מידע ל-API, כי זה כל מה שהמכללות האלה מוציאות בסופו של דבר. ועוד פעם, אין גישה שנדעת לפתור בעיות. אתה לא מגיע מגישה של מתכנת מה שאתה עושה ביום יום. אתה לא יכול לחבר סטרייפ לתשלום. אתה לא יכול לגשת למשהו חדש שאתה בטוח בעצמך ואומר, וואלה, אני אפתור את זה, וואלה, אני אבין איך עושים את זה. אתה כל הזמן נסמך על איזשהו דמות שזה המרצה שלך. אתה מאמין שהיא תיתן לך את הפתרון לזה. אבל בסופו של דבר, המרצה עוזב אותך בסוף הקורס. ואתה בא באיזשהו ראש שאתה יודע משהו, כפה אתה לא יודע. אתה רק התחל, אתה רק נתנו לך איזשהו דריסת רגל בעולם הזה.
כן, הכירו אותך לבסיס של הבסיס.
של הבסיס. אבל הבסיס הזה קיים בחוץ בצורה כל כך רחבה.
אתה יודע
מה לשלם את ה...
אחד הדברים המעניינים, זה כבר לגבי שוק העבודה. יש לי חבר שעכשיו ראש צוות באיזשהו סטארט-אפ. ואני זוכר שכאילו, איך שהתפטרתי מהחברה שעבדתי בה, הוא שאני יודע, אתה רוצה לעבוד אצלי. כאילו, עבוד לי, הוא מגייס. אמרתי לו, מה? כאילו, הוא עבדתי לו, רגע, אבל כבר אמרת לי שהתחלת לגייס לפני שנה בערך. ואז הוא אמר לי שיש 8 משרות פתוחות. אמרתי לו, כמה של משרות פתוחות עכשיו? 8 משרות פתוחות. הוא לא גייס אחד בשנה. ואז שאלתי אותו, רגע, מה, לא בטל אף אחד בשנה? הוא אומר, יש לנו חוק בחברה. אנחנו לא מגייסים מתכנתים שהם לא תותחי על. עכשיו, קודם כל אני אסביר למה, עכשיו הרבה אנשים בטח יגידו, מה, אין מצב, הם פשוט לא יגייסו אף אחד. וקודם כל זה לא נכון, הוא מספר שיש להם תותחי על. דבר שני, אני אספר גם שהחברה שהוא עבד בה, עשתה, אני לא אספר להם, אני לא רוצה להכניס פה פרטים ספציפיים, אבל הם, השווי שלהם גדל פי 100 אולי בשנה הזאת. הם גדלו למיליארד שקל ולואציה, או מיליארד דולרים, ולא יודע מה המספרים שלהם, אבל הם גדלו לוולואציה מטורפת. אגב, מספר מאוד קדם בצוות, כמה אולי 12-13 איש. שאתה מצליח, זה עלייה, זה קפיצה מטורפת, והם עשו את זה בלי מתכנתים מג'ון ברייס וזה. עכשיו, הם יכולים להרשות לעצמם את זה. זאת אומרת, הם מוצר ששווה מיליארד, והם לא רצים לגייס כל אחד שדופק אצלם בדלת. אז אנשים צריכים להבין שהם באמת חייבים להשקיע, להשקיע ולאהוב את המקצוע. אני, אני חברים ביחידה שיצאו ושאלו אותי כזה, מה הולך? וזה, אני ידעו שאני מתכנת. מה, תסביר לי, תגיד לי מה אתה מנוליץ וזה. אמרתי לה, לא יודע, קודם כל, אתה אוהב את זה? כאילו, מה, ניסית, אתה אוהב את זה? לא, לא, אבל תשמע, כסף וזה. אז אמרתי לו, תקשיב, אתה לא, עזוב את הכסף, אתה לא תשתיך לשבת על הכיסא בכלל לעשות את הדבר הזה. אתה יכול לשבת בין 8 שעות על הכיסא. 8 שעות על הכיסא, יש ימים שאני עובד שם, 8 שעות על הכיסא. לא 8 שעות בכללי כל יום עבודה, 8 שעות על הכיסא. ומתכנת. קובר את הראש שלי בתוך המסך ומתכנת, כי אני אוהב את זה. ולפעמים אני גם, אתה יודע, פאוור סום, מה שנקרא, גורר, חורק שיניים וממשיך הלאה, גם אם אני עייף ולא בא לי וזה. כי אתה חייב לסיים דברים. ויש לך אנשים, אנשים שלא אוהבים את זה, הם פשוט לא הצליחו. אני לא מצליח לראות איזשהו אפיק שהם הצליחו בו. איזשהו אפשרות.
זה אותו דבר מה שאמרת על הסטארט-אפ הזה, כמו שאילון מאסק פיטר 80% מטוויטר, כי הוא צריך פה יעילות, ולא...
אני אספר לך עוד משהו מעניין. בחברה שלנו, אז כשאני נכנסתי, היינו 12-13, משהו כזה. אני הייתי 13, משהו כזה, באזור שם. ובשנה עלינו לכמעט 40. חושבת שעמדתי, 40 גייסו מלא, וכשהתפטרתי, בערך משהו כמו חודש אחרי זה, היו פיטורים בחברה. היו פיטורים בחברה, ופיטרו מהצוות פיתוח, פיטרו, אני חושב, 2, פיטרו, כאילו, מכל המחלקות פיטרו כזה, ואני, האמת שבאמת חשבתי על זה, שהיה גדילה מהירה מדי. אני לא מכיר את כל המידע של המנכ"ל, זה מאחור הקלעים של החברה, וגם אני מכיר את המנכ"ל, ואני מכיר את אנשים מסו את החישובים, מה שנקרא. אבל לדעתי, באמת שהיה כאן, הרעיון הזה שבו אתה מגדיל עוד עובדים, אין לך עוד תפוקה, זה נשמע לי כאילו הרעיון אבסורדי. במיוחד שאתה מכניס אנשי צוות, אני זוכר שגם היה לנו באמצע השנה הזאת, היינו הכנסנו מלא אנשי צוות, אז בערך כמה חודשים היה אך ורק למלד אותם על המערכת. כל אדם שנכנס לחברה חייב לעבור מה שנקרא אונבורדינג, שלוקח כמה חודשים, כמה חודשים שבו הוא רק מעמסה על הצוות, הוא לא תורם שום דבר. ואז מקרה כזה, למה שחברות יצאו אותך? הם לא יודעים אם אתה מצליח טוב, אתה תשב להם כמה חודשים שם, היה לנו אחד שיחס לחברה ופותח כמה 3 חודשים, כשאני הייתי שם. הוא לא היה התאמה, לא הייתה התאמה בין המשרה אליו. ושלושה חודשים באמת שאני רחמתי עליו, הוא לא הצליח, והוא ניסה, והוא באמת ניסה, והוא לא הצליח. אחרי זה נאלצו לפטר אותו, כי אתה יודע, גם החברה הפסידה 3 חודשים של משכורת, של ביטוח לאומי, של, אתה יודע, את כל המסביב, של המשרד, של הכל.
מסביב, נכון. אז איך היית ממליץ? עכשיו אני אשאל אותך, אתה מראיין, אבל אני אשאל אותך שאלה, מה היית ממליץ לחברות לעשות כדי לצמצם את הדבר?
חברות? אני חושב שאחד הדברים זה פשוט להעוד רף. להעוד רף. אני יודע שזה קשה, ואנשים לא מצליחים למצוא מתכנתים, אבל עדיף לך מתכנת אחד טוב משלושה גדורים, משלושה בינוניים. אני אומר, באמת, אני יודע שבצוות, אני לא רוצה ללכלך אף אחד, אבל אני אומר, בצוות שלנו הרגשתי את זה. היה לנו מתכנת אחת, אני לא אגיד את השם שלה, שהיא תותחית על, אוקיי? ואני חושב שהיא עשתה משהו כמו 60% מהעבודה של הצוות, שהיינו משהו כמו כמה, 6 מתכנתים. היא תותחית על, אני אומר לך, כאילו, ואתה אומר, אם היא פשוט מפתחת את ה... יש בעיה? תוך שבוע פשוט צריך פתרון, פתרון טוב ועובד. מקרים אדירים שמישהו אחרי זה צריך לבוא ולסדר דברים אחרי זה. ווואלה, אתה יודע, כל השאר, אז אתה יודע, אתה רק מבג לבג, אתה קופץ מבגז לבגזה, זה כל מה שקורה במשימות.
תשמע, אני שידוד שהוא כמעט 20 שנה בתחום, בפועל עובד ממש, ויש לו מרמור מאוד גדול על הדבר הזה.
שמה?
על הקטע הזה שמכניסים על הבבלה לחברות. בסופו של דבר הוא צריך להתמודד עם כל מיני אנשים שבפועל לא תורמים כלום לצוות, והוא זה שפותר להם את הבא.
הוא רק על הגב שלו, מה שנקרא.
הוא סיפר לי לפני 4 חודשים, שהביאו לו פשוט, איך זה נקרא איש עושה את כל הדוקרים?
מה, דאב-אופס?
דאב-אופס. פשוט הוא היה צריך לעשות לדאב-אופס את העבודה, והוא מתכנת. אבל הוא היה צריך לעשות לדאב-אופס את כל העבודה. אמר לי כאילו, וואלה, דאב-אופס הזה למד לפני...
30 שנה, ידע לו מיין פריים ו...
לא חידש את הידע שלו. ובסוף הוא צריך לעשות את כל העבודה שלו, הוא היה פשוט זורק עליו דברים, אומר לו, תעשה את זה. אני לא אנקוב בשם שלו, אבל בוא, תעשה את זה בשבילי. ובאיזשהו שלב הוא התחרפן, הוא אמר, הכל לא מעניין אותי, אני לא, זה לא...
אני לא, זה לא דאב-אופס, בדיוק.
אני לא דאב-אופס, לא בשביל זה שילמו לי.
אתה יודע, אצלנו דווקא היה דאב-אופס פרילנס, כאילו הייתה פרילנס, היא ממדינה אחרת, עבדה ברימוט. והיא עשתה, אני באמת פיתחה משהו מדהים לחברה. היא נגיד אחת האנשים בצוות שתרמו פרודקטיביות מטורפת. במקום להרים עכשיו, להיכנס ל-AWS, להתחיל ללחוץ על כפתורים ולהתחיל קנפיק דברים. יש לך עכשיו, איך קוראים לזה? אני כבר לא זוכר את השם של Infrastructure as Code. מכיר את ה... איך קוראים לזה? אני אעשה שנייה אחרי פוסט. כאילו יש איזשהו דרך לכתוב את כל הקונפיגורציה של ה-AWS שלך, כל ה-Networks, כל ה-Imaging, הכל, בתור איזשהו קוד, כביכול. ואתה יכול פשוט ללחוץ Deploy, ופשוט מרים לך את זה ב-AWS. מרים לך, סוגר לך, אתה יודע, עם סביבות, עם הכל. וזה באמת מטורף. בואו נשאר, נהיה. Infrastructure as Code. טלפון. מגיע את הטלפון? זה בעצם שפה שאתה אומר לה בעצם מה אתה רוצה שיהיה לך בתוך החשבון. אתה רוצה שיהיה לך MongoDB רץ, MySQL, מסוברים תחת סאבנט קטן, Secured, יחד עם איזשהו טאנל לאיזשהו מקום אחר. אתה ממש אומר לו בדיוק מה אתה רוצה. הקוד רץ על הולך לאקאונט של AWS שלך, רואה בדיוק מה המצב כרגע, יוצר בעצם שנקרא פלן. הוא יוצר בעצם את כל התהליך שהוא צריך לעשות בשביל להגיע למצב הרצוי שלך, מה שאתה רוצה שיקרה, ואז פשוט מבצע את זה אחד אחרי השני.
אני חושב שזה כאילו הקבלה במה שאני מכיר לקובץ של יאמן. אתה אומר לו, תרים זה, תעשה זה.
זה טיפה שונה, כי יש לך מצב קיים. זה לא דוקר קומפוס, אתה אומר, כאילו, תרים הכל, תחבא הכל. אתה אומר, כאילו, בעצם, אני אומר, אני רוצה ששלושת אלה יהיו קמים, כאילו, ירוצו. אם יש לך שני קבצים, שתהיה לי פרקת השלישי. בדיוק. אז אני אומר, היא עשתה איזושהי עבודה מטורפת כזאת, היא עשתה עבודה על פייפליינס, עשתה לנו continuous integration, הבדיקות והטסטים, הדיפלוי, כל זה יהיו יותר מהירים. מה שעשתה עבודה מטורפת, אתה אומר, בדאב-אופס כזה, וואלה, תורם לכם רב, עוזר. אבל לא צריך עוד 4 מתכנתים שאתה יודע, כל אחד יתנגש עם השני כזה.
אני חושב שזה המיינדסט שכל מי שחושב שהולך ללמוד תכנון. הוא צריך לאמץ את זה, להסתכל על אנשים כאלה ולהגיד, ככה אני רוצה להיות, מאדם שהעבודה שלו הוא עושה אותה, והוא יודע מה הוא עושה, והוא מתקדם ותמיד ממשיך. אבל תבין שזה בפרטי שלך, לא יבוא איזשהו רועה צאן, ואתה כמו חבורת דבשים בתוך כיתה, והוא יפתור את בעייתך. זה לא עובד ככה.
אף פעם זה לא עובד ככה.
צריך לשבת ולטחון ולעבוד, וללמוד עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, ולתת את הזמן לבנייה של הידע הזה. זה, בפועל אתה מגיע לקורס, אוקיי? אתה נגיד, אתה בא בלי שום רקע של תכנות. זה הצפה של מידע, אוקיי?
ברור, זה עולם חדש וגם זה עולם מסובך. בואו נדבר על זה שנייה. עולם התכנות, כשמגיע, אני זוכר שאני נכנסתי אליו בהתחלה. לא היה לי מושג, לא היה לי מושג מכלום. ואז אתה מתחיל ללמוד לאט לאט איך זה עובד איף, ואיך עובד לולאה, ואיך עובד משתנה, ומה זה משתנה בכלל? אתה צריך להבין שזה בעצם זה כיס שיש בתוכו מידע, כאילו, כיס שיש בתוכו משהו. אתה שאתה יכול להכניס להם משהו.
אבל מה הבעיה במכללה? שנותנים לך טווח זמן מאוד מסוים, ורצים ממודול למודול.
ולא, אני חושב שהבעיה עם מכללה, אבל אתם מדברים עם מכללות, קודם כל, שזה גדול, זה מין כזה פשוט פקטורי, זה יפעל להוצאת בוגרים, מה שנקרא.
נכון.
ואז מה שקורה, אתה שם פחות דגש על קוואנטי, ואתה שם על קוואנטי, אתה בזמן, נגיד, הרבה אנשים, או הרבה כסף, או הרבה נדען ערב.
לגמרי.
ואז בעצם יוצא, מה שיוצא זה שיש לך אנשים איכות מאוד נחותה או ירודה, שחושבים שהם תכנתים. עכשיו, גם אני אדבר איתך על הדבר הזה. היום קוראים לזה פול סטאק. וזה מעצבן אותי. וזה מעצבן אותי מאוד. כי פול סטאק פעם היה נחשב אדם שיכול להרים לך
עולם.
את העולם ומלואו, להרים לך עכשיו, ליצור לך את AWS, זה בן אדם שהיה פעם פול סטאק, שהיה בן אדם שיכול לעשות לך רשתות ונטוורקינג ואת הפרונט ואת הבק ואת כל האינטגרציה ביניהם ולהרים את זה על דאטה סנטר אצלו הבית ואתה יודע, הכל. היום, מה זה פול סטאק?
פול סטאק זה פרויקט שלא מסכים בחברה שלך.
בדיוק.
לקרוא מידע מ-API, לכתוב מידע מ-API.
יש לך פרונט ובק וזהו.
נכון.
אתה יודע כאילו איזה נורא זה? אתה יושב מול אנשים שהם פול סטאק, ואתה אומר להם, טוב, אז זה דוקר אימג' לדבר הזה. דוקר אימג'? מה זה דוקר אימג'? מה, וזה, אתה אומר להם, טוב, אז תרים את זה, אני יודע, לפארגייט, תשים את זה בתור, תיצור סרוויס. אז אומרים כזה, הם מסתכלים לך כאילו הם כזה, טוב, אז אומר, תכנס לאינטרנט, תחפש, כאילו, איך עושים את זה, כאילו? או שתכנס לראות מה הסרוויסים מקיימים שם, תעתיק לך, תשנה כמה דברים, תעשה חדש. זה באמת זה. אז זה באמת מעצבן אותי. אני זוכר שזה כאילו עצבן אותי, תמיד שרואה כזה פול סטאק. תמיד כזה, יוצא לי כזה קווץ' בנב כזה של אני לא פול סטאק, אתה בטוח לא פול סטאק.
תשמע, זה משהו שמאוד חסר. אני הייתי עכשיו מפעיל מפעל כזה, הייתי מתמקד 80% בפתרון בעיות, וללמד אותך פשוט לשבת, לחפש בגוגל, לדעת, להבין את כל... יותר מתמקד בתיאוריה אפילו, הייתי אומר.
אתה יודע, אחד הדברים המעניינים, זה נשמע מדהים, אגב. אחד הדברים המעניינים זה ששמעתי על איזה מישהו שהוא, איך שהוא לומד, הוא פשוט יוצא פרויקט. הוא פשוט, אני אגיד, הוא רוצה ללמוד עכשיו בנייה, הוא בונה בית בחצר שלו, הוא בונה חדר. הוא רוצה ללמוד, יודע, נערף זגגות, עושה את העבודה, הוא לומד אותה ממש על הדרך. לדעתי, אם יתקחו בעצם מצב שבו בוטקמפ כזה, שהוא, אתה אומר, אני מגדיר יעד כלשהו, יעד כמובן ריזנבול, לא ליצור שם את גוגל קלאוד, צריך איזשהו ריזנבול שנגיד ליצור, אני יודע, תוכנת עריכת סרטים בסיסית, כן? או איזשהו, זה היה, מנוע חיפוש. אבל מנוע חיפוש, כן, לא של לחפש על טקסט בתוך קובץ אני לא יודע, משהו עם יסודות, מה שנקרא, עם הערך. ואתה אומר, ואז יש לך בעצם מרצים, שיש לך מלא מרצים בכל מיני תחומים שונים, שאתה בעצם בתור מי שמגיע עם פרויקט, יוצרים לך בעצם מין סילבוס כזה של כל התהליך שצריך ליצור אותו, ואתה פשוט יכול להתייעץ עם כל מיני אנשים בעלי ידע, מה שנקרא domain experts. אתה רוצה שאני ליצור מנוע חיפוש? קודם כל, אתה רוצה לדעת איך אתה בעצם, אתה רוצה להגיד, נגיד, דף אינטרנט. אתה הולך למישהו שמסביר איך עושים דף אינטרנט של חיפוש, או דף אינטרנט של באינטרנט שאפשר ללכת עם חמפס. ואז אתה הולך למישהו אחר שמסביר איך אתה אוסף את המידע לתוך הדאטאבייס שלך. אז נגיד, מישהו שעושה על דאטה אינג'ינירין או דאטה קולקשן. ואז אתה הולך למישהו שמסביר איך עושים את זה בבקאנד של חיפוש מהיר, אלגוריתמיקה. שזה, ואתה לומד לאט לאט לפתח את זה.
תיאוריה. פרויקט מעניין מאוד. עכשיו אני אגיד משהו כזה. כן ראיתי, למשל ש... יש כאלה שכן לקחו את השינוי הזה, נגיד, הייתי באיזשהו בוטקאמפ לפני שהתחלתי לעבוד, ומה שהם עשו זה, בחודש האחרון הם פשוט בנו כביכול מוצב, היית צריך, חילקו את כל הכיתה לצוותים של 4-4-4, פשוט אמרו לך, זה המוצב, ככה הוא צריך לראות, תתחילו לפתח. וכן, זה היה איזושהי התקדמות שראיתי מהמכללות הרגילות, כאילו, שמלמדים אותך סינטק שסי, פרויקטים, שתראו לך, אוקיי, לך תתמודד, תתחיל לבדוק איך אתה בונה את זה, תעשה את המחקר שלך, תתייעץ עם צוותים אחרים, תצייץ, הולכים מרצים שהם יחסית באיזושהי רמה, אני לא אומר באמת, עד היום לא ראיתי מרצים שהם כאילו ממש בעולם האמיתי הם תותחים, אוקיי? יכול להיות שיש כזה דבר, אני אישית לא ראיתי. אבל פשוט אומר לך, בוא, כנס לעולם ותסתכל את זה בעולם האמיתי, תתמודד. תעבוד עם ג'ירה, תעבוד עם קיבינימט, איזה סוג של ניהול מוצר, אבל בוא תפתח בתור צוות. וכן, זה היה מעניין לראות את זה.
שלא מכניסים לך כל הכפית לפה, אתה צריך באמת להבין בעצמך איך עושים את הדברים.
סלוט, כן.
תשמע, זה באמת נשאר מעניין. תשמע, היה פרק מעולה. תודה רבה שהיית איתנו.
לך, יו-יו.